הכוונה, היו בזה פחות או יותר כמה דברים כלליים. עכשיו, עוד רוצה לשאול קצת את העניין של הברכות שקשורות לעניין הזה של הכוונה. אז קודם כל, אני חושב שראינו את זה כבר, שהכוונה היא לעיכובה. הגמרא אומרת שמי שלא כיוון, לא יצא ידי חובתו. הגמרא לא אומרת יצא ידי חובתו, אבל אומרת שצריך לחזור. הוא מתפלל, צריך שיכוון, כך פוסק השולחן ערוך, סימן קופה לב, הוא מתפלל צריך שיכוון בכל הברכות. כל התפילה צריך להתחיל לכוון מה שאתה מסוגל, האמת לא רק בברכות 18, שזה עיקר התפילה, אלא גם בקריאת שמע, גם בפסוק הדיסים, רק כמה שאפשר, אבל בעיקר תפילת 18, והפסוק הראשון של קריאת שמע, שהוא כמובן יקורה, ואם אינו יכול לכוון בכולם, לפחות יכוון באבות. הגמרא אומרת באחת, איזו אחת? אבות. למה דווקא אבות? אז אמרנו פעם שכיוון שהיא ברכה ראשונה, ראוי שההתחלה לפחות תהיה בצורה טובה. זה מראה שזה החשק שלנו, זה הרצון שלנו, גם אם אחר כך המחשבות שלנו ברחו למקום אחר, אבל לפחות את ההתחלה עשינו כראוי. ואם לא כיוון באבות, אף על פי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל. זה שולחן ערוך מפורש. כלומר, אם אדם לא כיוון בתפילה בברכה הראשונה של תפילת 18, צריך לחזור, כך פסק השולחן ערוך. אומר הרמ"א והעידנא, אין חוזרים בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא לכוון, אם כן, למה יחזור? הרמ"א פוסק להלכה שאין טעם לחזור, למה? כי אתה תחזור, אז מי אמר שתכוון? יכול להיות שתחזור, עוד פעם פתאום תשים, עוד פעם לא כיוונתי, אני יכול להגיד על עצמי שלפעמים קרה שאתה אומר, טוב, אני אחזור, הפעם אני אגיד בכוונה, אתה מתחיל בכוונה ופתאום בא לך איזה משהו והסיח אותך. אין לנו ידיעה ברורה שגם כשאנחנו נחזור לכן אנחנו נצליח לכוון, אלא אם אנחנו נשתדל יותר, זה עדיין לא בטוח. לכן אומר הרמ"א, עדיף שלא לחזור. פה יש שאלות הלכתיות, על מה אנחנו מדברים, באיזה מקום נמצא האדם. זה מחולק כאן לשלושה חלקים. אם אדם נמצא בתוך הברכה הראשונה, אם אדם נמצא אחרי הברכה הראשונה, ואם אדם סיים את כל התפילה. בואו נראה את שלושת המצבים, זה דברים שמובאים בפוסקים, בביאור הלכה. אם אדם נמצא בתוך הברכה הראשונה, כלומר הוא התחיל שמשחקי תפתח, ברוך אתה השם וכו', עוד לא אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, והוא פתאום רואה שבעצם הוא לא היה שם בעצם. הוא אמר, אבל לא ממש שם לב למה הוא אמר. מה הוא עושה במקרה הזה? אז פוסק המשנה ברורה, שמביא שם את חיי אדם, הוא אומר, ולכזה מקרה, תגיד לחזור. לחזור, אבל לאן לחזור? כיוון שעוד לא סיימת את הברכה, יש לך עוד מרחב. אתה יכול לחזור למילים שאמרת, כמובן, אתה לא יכול לחזור לברכה הראשונה. אבל אתה יכול לחזור מי אחרי הברכה הראשונה. זאת אומרת, מי אלוקנו, אלוקי אברהם, אז טוב לחזור. כך כותב הנמוע. כתב החיי אדם. נראה לי, כיוון למצד הדין צריך לחזור ולהתפלל, על כל פנים, אם נזכר קודם שאמר, ברוך אתה השם בסוף הברכה, יחזור לומר מאלוקי אברהם, אלוקי יצחק וכו'. כלומר, אם אתה באמצע הברכה ראשונה, כי אנחנו רואים שצריך לכוון ברכה ראשונה, כמובן צריך לכוון בכל הברכה הראשונה. התחלת אותה, הגעת לסוף, פתאום שמת לב שלא כיוונת בכלל או בחלקה. אז אומר אחרי אדם, תחזור לאלוקי אברהם ותמשיך משם כמה שאתה יכול בכוונה. זה למה? כי מעיקר הדין אתה לא יוצא את החובה, היית אמור לחזור על כל התפילה לפי ה... יפה, זה עניין אחד. המשנה ברורה פוסק אותו להלכה. טוב, אדם אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, ואז פתאום הוא נזכר שהוא לא כיוון, לא היה בכלל אמר, אבל לא ממש שם לב מה אומר. מה הוא עושה בכזה מקרה? מה אתם אומרים?
מה
המקרה? סיים ברוך אתה השם מגן אברהם.
לא כיוון.
אם הוא לא חוזר עליו בתוך אבות.
אז מה זה?
אם בתוך אבות הוא לא חוזר. זאת אומרת, כמו שאמרנו עכשיו ש...
לא, בתוך אבות, אומר לך אברהם, יחזור לאלוקי אברהם.
אבל למה לאלוקי אברהם ולא גם את הברכה הראשונה?
כן, כי לברכה הוא לא יכול...
עכשיו שהוא כבר סיים מגן אברהם הוא צריך לחזור על...
כן, אבל מה הבעיה? נכון, אז מה הבעיה אבל אם הוא כבר סיים מגן אברהם? שימו למה הבעיה שאירו פה האחרונים, אנחנו יכולים לראות ככה. ועיקר הדין, שאתה, כיוון שלא כיוונת באבות, לא יצאת את החובה, אתה צריך לחזור. אז מה אם כבר סיימת את כל התפילה? אין מה, אי אפשר להחזיר את מה שאמרת. אתה היית אמור לחזור, אומר הרמ"א, עדיף שלא תחזור. למה? כי גם בכוונה לא בטוח שאתה תכוון. אבל אם אתה נמצא עכשיו, יש לך, אתה ברכת ברכה אחת, יש לך עוד 18 ברכות לברך, נכון? 19 ברכות. אתה כבר יודע שאתה כבר לצאת ידי חובה. אז מה הטעם עכשיו שתברך 18 ברכות? מבינים את הבעיה? מילא כבר ברכת אותה, מה שהיה היה, אין לנו, אי אפשר להחזיר את המצב אחורה. אתה אומר, האם עכשיו עוד פעם לברך 19 ברכות? או לוותר על זה, בגלל שיש חשש שאתה לא תחזור ותחבר, אז עדיף שתוותר. אבל אחרי שברכת ברכה ראשונה, אתה עכשיו עומד לברך עוד 18 ברכות. עכשיו, גם אם תכוון בהם, אתה לא יוצא ידי חובה. למה אתה לא יוצא ידי חובה? כי מה שחשוב זה הברכה הראשונה. זה מה שפסק בשולחן ערוך, לא נפזום כך. אף על פי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל. כלומר, לא אכפת לי אם אתה אחרי זה חזרת בתשובה. הברכה הראשונה היא הכי חשובה. מה לעשות? היא יותר חשובה. עדיף שתכוון בה ולא בשאר, מאשר לא תכוון בה ותכוון בשאר. אז פה, הפוסקים התלבטו מה לעשות. אומר, הביאור הלכה. מה שכתב הרמ"א, לכאורה כוונתו שאם סיים את ה-18 ולא כיוון באבות, אז עדיף שלא יחזור על החול. אבל אם סיים ברכה ראשונה ועומד עכשיו אצל אתה גיבור, דיינו בברכה ראשונה, ונזכר שלא כיוון באבות, כיוון דמצד הדין לא יצא בזה, אומר הביאור הלכה, איך נאמר לו שיברך עוד ברכות שלא יצא בהם? כי אומרים לו עכשיו תמשיך לתפלל 18 ברכות להריק. כיוון די מצד הדין, לא יצא בזה. אחי נעשה לו ברכת אבות. וכי מפני שקרוב שלא יכוון, נאמר לו שיברך עוד ברכות שבוודאי לא יצא בהן. כך היה נראה לי, אומר הביאור הלכה. אז מה היה עדיף? היה עדיף בעצם להפסיק את התפילה? אין ברירה, עדיף להפסיק ולהתחיל מחדש. אבל כתב בדברי אחרי אדם, משמע דאינו חוזר אפילו עומד אצל אתה גיבור. יותר נראה לי יצא אחרת באופן זה. שלא יאמר עוד אתה כלל, וימתין על השץ שיאמר ברכת אבות ויכוון לתת. כלומר, אומר הברכה הכי טוב, תעצור, חכה עכשיו שכל הציבור יסיימו את התפילה שלהם, נסתם, ייקח כמה, 2-3 דקות, 3-4 דקות, כי אתה, פחות אתם נמצאים כולם מנסתם, הם גם עכשיו התחילה את התפילה.
אין בזה תביא אדם שמפסיק...
יפה. אז הרב עובדיה יש לו תשובה, ועוד פוסקים, והם אומרים, בעיה, יש לנו דעה שאם אדם מפסיק את כל התפילה שיכול לחזור מתחילה ועד ראש, אז יש חשש שזה הפסק. אכן, הפוסקים למעשה אמרו שהיצאה הזאת של הביאור הלכה היא לא כל כך טובה ולא לעשות אותה. הוא אומר, תמתין עד לחזרת השץ, ואז כשהשץ יתפלל, תשמע ממנו מילה במילה, ותצא ידי חובה על ידי ה...
השץ ממנו גם
לא יחזור. כן, בסדר, נכון. יכול להיות שגם השץ לא בכלל לא כך, אבל תפילה בציבור של המעלה יותר גדולה במידה מסוימת. אבל למעשה הפסקים אומרים שלא נהגו לעשות ככה, לכן מה שצריך לעשות, הרב עובדיה מסיק להלכה, ועוד פוסקים כתבו ככה, בספר פסקי תשובות, סתם ספר מאוד מאוד טוב, יש לו הרבה דברים של דברי האחרונים, אני נקד כאן, אני מעשיים מאוד. אז למעשה האחרונים כותבים שעדיף שנמשיך להתפלל, יעשה מאמץ, הרב עובדיה בתשובה כותב ככה, נעשה מאמץ כמה שיותר לכוון בהמשך התפילה, לפחות יכוון במודים, כי מצאנו לשניים שלושה ראשונים שכתבו שאם לא כיוון באבות, עדיין אם הוא יכוון במודים יצא ידי חובה. אמנם זה מיעוט ראשונים, לרוב הראשונים הבינו את הגמרא כפשוטה רק באבות וזהו, כיוון שמצאנו אגודה והסמק שכתבו שבמודים, מכיוון שזה תחילת ההודעה לקדוש ברוך הוא, שזה חלק אחר בתפילה, אז ראוי בהחלט שאדם יכוון, שקיצור, למעשה זה מה שיוצא לנו. אם היה, אם הוא עומד באמצע התפילה, אבל תבינו את הבעייתיות, יש פה באמת בעיה אמיתית, שאדם נזכר באמצע התפילה, שהוא לא כיוון באבות, יש חשש מסוים שהברכות שלו לבטלה, אף על פי כן, למעשה הפוסקים אומרים, להמשיך את התפילה, לא לעצור, מכיוון שבדורות שלנו, כיוון שגם ככה לא מכוונים, אז רוב ערך התפילה הוא לא מצד הכוונה שלה, מצד עצם אמירת התפילה, ובכל אופן נשתדל כמה שיותר להתאמץ, לפחות משהו יכוון ולפחות בברכת מודים. המצב השלישי הוא אם אדם סיים את התפילה. אם אדם סיים את התפילה כבר לגמרי, פה כבר אין לנו של ברכה לבטלה, כי סיים כל מה שהיה היה, והוא נזכר שלא כיוון באבות. אז על זה אמר המשנה הביאור הלכה בצורה ברורה, סליחה, הרמ"א, והעידנא אין חוזרים בשביל חסרון כוונה. אף בחזרה הרוב הוא שלא לכוון, אם כן למה יחזור? לכן למעשה לא חוזרים. זה ככה כתבו כל הפוסקים. ואם אדם יודע בעצמו בוודאות שהוא יכוון, הוא יודע ש... נגיד, הרב עובדיה אומר, אם אדם, מעטים מהאנשים שמצליחים לכוון בתפילתם, ובאופן חד פעמי הוא לא כיוון הפעם, אז מה הוא יעשה? הרב עובדיה, אם הוא יודע בעצמו שהוא רגיל הרבה מכוון, הוא יהיה מסוגל עכשיו, ובאמת משהו יטריד אותו, ועכשיו שהוא יתפוס את עצמו, הוא ישים לב שלא לחזור על אותה טעות, אומר הרב עובדיה, שיעשה תנאי נדרה ויחזור. אבל זה רק לאנשים מעטים שיכולים לתת לו שם סוג. מה, עדיין נגיד ככה, אם אני חייב מעיקר הדין, כי זה עיקר הדין ואני ראוי לזה, אז התפילתי עכשיו חובה. ואם לא הייתי, אני לא חייב, כי כיוון שפסקו כבר הרבה פוסקים שעדיף שלא להתפלל כבר, אז תפילתי תהיה מבחינת תפילת נדרה. אבל מי שלא בטוח בעצמו שהוא יכוון בתפילה השנייה, באבות לפחות, כולם מודים שעדיף כבר שלא יתפלל. זה מה שהיה.
אם זה נדבה, מה הוא מפסיד?
כי גם בנדבה היה עדיף, היה ראוי שתהיה תפילה. תפילת נדבה היא צריכה להיות באותם תנאים. כלומר, אפשר להגיד, אני אתפלל נדבה, אבל אני לא אכוון. העיקר עשיתי משהו, מה? נתתי משהו, אז מה?
אכוון באבות.
אם הוא קורא אכוון באבות, אז זה כבר עיקר. בסדר. אבל גם זה אנחנו לא בטוחים.
אפילו באבות?
אז מה אומר ה... כשהרמ"א כותב, האם דיין חוזרים שחוזר כבר? כשאף חזרה קורא שלא לכוון, למה הוא מתכוון? הרי אם אתה צריך לכוון בכל האבות מתחילתה ועד סופה, אז למעשה יצאת את החובה. סימן שמה שהרמ"א מתכוון, זה אומר שאפילו באבות לא בטוח. רבותיי, זה האמת. צריך להודות שזה האמת. לפעמים באבות, אנחנו לא מצליחים לפעמים. דרך אגב, גם כל ההצעה של הברכה היא רק לתפילת שחרית ומנחה. לתפילת ערבית, כמובן, ההצעה הזאת, ההצעה הראשונה שלו, שהוא אמר שלחכות לשץ, היא לא יכולה לתפילת ערבית, כן? אני אומר, זה המצב, המצב שקשה לנו מאוד לכוון היום, וגם באבות אנחנו לא בטוחים. מה אתה אומר?
מתי הוא עושה את
התנאי?
אחרי אבות או אחרי
פרקת? לא, הוא סיים תפילת 18.
לגמרי?
כן, תפילת 18, סיים לגמרי, אבל הוא הזכר שהוא באמת כל התפילה הוא לא היה בה, לפחות באבות הוא לא קיבל.
והוא הזכר אחרי
אבות, אתה יכול לעשות לו שצריך לצאת תפילה. אז זה מה שאמרתי קודם, יש לנו שלושה מצבים. נזכר בתוך אבות, סיכום, נזכר בתוך אבות,
יחזור.
נזכר אחרי אבות, זה הבעיה הכי חמורה. למה זה הבעיה הכי חמורה? כי לדעת כמה פוסקים, אתה עכשיו ברכות לבת עלה. ואף על פי כן, רוב הפוסקים כתבו לא לחזור. להמשיך משם ואילך, להתאמץ שלפחות יהיה לך איזה משהו בתפילה הזאת, במודים לפחות. סיימת את התפילה, לגמרי, ואז אתה נזכר שלא כיוונת ואבות, מה עושים? כמו פוסקים אומרים, הרי מה כותב? לא לחזור.
לא, אבל זה שיודע שהוא יכול לכוון, אם הוא לא יכוון באבות, הוא צריך לסיים עוד פעם הכל ואז לעשות עוד פעם?
כן, 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 ברור, ברור. אי אפשר, בפשטות אי אפשר לעשות תפילה באמצע. ככה אמרו, עדיף לא לעשות תפילה באמצע, בכל מקרה. כי זה לא, אם כבר התחלת, לכן, לא מבין, הוא חזר, הוא חשב בעצמו שהוא כן לכוון באבות, והאופן על פי חן בסוף לא הצליח.
הוא בדרך כלל מכוון. הוא
סיים
את אבות, ואז הוא פתאום הוא קלט שהוא לא
נזכר
בזה משהו. עכשיו,
ישר אחרי אבות. לא, לא, פה אני חושב שככה משמע, נסיים הכל, עדיף לא, עדיף לא לעצור בעצע. אף אחד לא אומר למעשה לעצור בעצע. אפילו הרבה הולכה שאמר שזה בעיה, אמר, עדיף שתעצור. תחכה לחזרת השעץ ותמשיך מאיפה שכן כיוונת. איפה שפסקת לא לכוון, משם תמשיך איתו. אבל לעצור באמצע, לכל אחד זה אמר לעשות את זה. עדיף לא ל... טוב, זהו, זה... אלה שלושת החלקים, זה מה שיוצא למעשה בדבר הזה. השאלה, יש עוד שאלה הלכתית. מה קורה אם אדם יודע שהוא בכלל לא יכול לכוון, אפילו בעבוד? מה שעכשיו מטריד אותך? לא יודע, משהו מאוד מטריד אותך, עבר עליך איזה אירוע סוער, ועכשיו תפילת המנחה. עוד זמן קצר, נגמר זמן מנחה, מה אתה עושה? אתה לא יכול לזה. אם אתה יכול, באמת, עדיף לא להתפלל אחרי דבר כזה. אבל אין זמן, אם אתה יכול עכשיו מנחה, אני אעבור. אמר רבי אלעזר, אומר את הגמרא, אמר רבי אלעזר, לעולם ימוד אדם בעצמו. אם יוכל לכוון באבות, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. מה יוצא מזה יכול לבוא אף פעם?
שלא יתפלל.
עדיף שלא יתפלל, ככה פשוט הזמנים. ככה לקרואה. מה זה מצב רביעי עכשיו? אנחנו דיברנו על שלושה מצבים בתוך התפילה, באבות, אחרי אבות, סוף התפילה. עכשיו אנחנו מדברים על מצב אחר לגמרי, שאדם מגיע לתפילה והוא יודע שהוא מאוד 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 טרוד באיזה משהו. הוא יודע כבר בעצמו שמרוב טרדות, זה קורה לפעמים, החוקות זה קורה, אבל זה יכול להיות, הוא לא מסוגל עכשיו לחדש שום דבר, הוא ממש קורא ממש נצא, למה? הוא מתפלל, יש עכשיו עניין ציבור, זה העניין שלו, זה השעה עברה, עוברת, לפי ההלכה הוא לא צריך להתפלל. עדיף שלא להתפלל, אבל גם כאן כתבו הפוסקים, למעשה, אני נמצא את זה פה, נראיתי את זה כאן.
הרב עושה את זה, זה כאילו, גם אחרונים, הרב נגיד יש פסקים
של הרב עובדיה. הוא מביא גם קצת פסקים של הרב עובדיה, כן. אבל בעיקר הוא מביא הרבה פוסקים אשכנזים, רוב הפוסקים. אבל א', גם הפוסקים שהוא מביא מאוד חשוב לראות אותם. זה מאוד מרחיבי, והרבה דברים גם פוסקים של חסידות. הוא חסיד, הוא חסיד ביאלה, אני חושב. הבן של האדמו"ר מביאלה. אז הוא מביא גם הרבה. וגם הוא מביא גם כף החיים לא פעם, את הרב עובדיה מביא גם לא פעם. ובאמת, יש פה אוצר, אוצר של אחד הספרים הטובים. שנייה, נראה את זה. כן, הנה למעשה כבר הבאנו את דברי גדולי האחרונים שבימינו עקב צוק העיתים שכיח שאין בשירות לכוון גזנו בברכת אבות ולמתו זכות על כך, לכן אין לאדם לפתור עצמו מתפילה עקב כך ואף לא מתפילה בציבור וכל שאינו במצב שאינו יודע כלל שעומד בתפילה לפני השם יתברך. כלומר, אם זה במצב שממש הוא אפילו לא מסוגל להבין שעומד לפני השם יתברך כמו שיקור וכדומה, חובה עליו להתכוון. וכן עשינו עוד פוסקים שהחילו כן על פי דברי כמה מהראשונים. בדברי הגמרא, שעכשיו קראנו פרשו בצורה אחרת, אבל בני התפילה חייב למלות חובתו לפני שיעבור זמן על תפילה, ויעשה כל תצדקה שבידו למען יוכל לכוון על כל פנים בברכת אבות. וכן נמצא שלמעשה הפוסקים להגיד, עקרו את הדין הזה של הכוונה, במובן ההלכתי שלו. אין כמעט משמעות הלכתית לנושא של הכוונה, דיינו כל הנושא של עיכוב, אין. גם אם אתה יודע שאתה לא מסוגל לכוון, אתה צריך להתפלל, יש ערך לתפילה כמו שהיא. אפילו מבחינת עקביות, גם זה משהו. אף על פי שאתה לא לכוון, אבל אני מתפלל עכשיו, כפי שאני יודע שזו, יש ערך לקביעות הזאת של שלוש פעמים ביום, אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא ממש מכוון, יש איזה ערך לאחר כך, יש גם איזה מקום בארי שהביאו, שארי כותב, שכל התפילות שלך, שאתה לא כיוונת, אם פעם אחת אתה מכוון, התפילה הזאת של הכוונה מצליחה להרים איתה את כל התפילות שלא כיוונת, אז יש, ייתכן שבעתיד יהיה לזה ערך, לכן למעשה לדינה, אין לנו נושא מן הדבר הזה, אלא כמה צריך להשתדל כמה שאפשר. טוב, אז סיימנו את העניין הזה של העניין הכוונה לעניין העיכוב שלה. בואו נראה עכשיו כל זה רק בדיעבד. אנחנו מחפילה צריכים להתאמץ, להשתדל, ודיברנו כמה צריך להתאמץ על זה, רב נחמן ועוד הרבה ספרים שראינו, גם ספרי הלכה, גם ספרי מוסר, גם ספרי חסידות. יש לרב נחמן מה שנקרא ניקוטי עצות, לקחו את כל הרבה הדרכות של הרב נחמן ולקחו אותם בספר נקרא ניקוטי עצות. בשבוע שעבר ראינו שם קטע אחד, ומי שרוצה יראה שם בפאות תף תפילה, יש לו שם הרבה עצות, אז כמה וכמה מקומות הוא כותב כמה חשיבות המובה של הכוונה, הוא משתדל כמה שאפשר, אפילו ש מאוד קשה, והוא לא היחיד, יש הרבה שכותבים את זה, אז בוודאי שצריך ל... עכשיו, אמרו לנו...
אם בן אדם לא יכול לכוון בעבוד, הוא צריך להתפלל או לא?
כן, זה מה שעכשיו קראו בפסקי תשובות. למעשה, רוב רובם הגדול של הפוסקים תקוש לדינה, אף על פי שלפי הגמרא ולפי ההלכה, משמע שאם אתה יודע שאתה לא יכול לכוון, מאוד מתחיל אותך עכשיו. אל תתפלל, גם אם יעבור זמן תפילה. זה מדובר. כן, זה הדין, כך כתבו הפוסקים לדינה, שלמעשה, הדין היבש הוא לא להתפלל, ותתפלל ערבית 2. לדוגמה, אם מנחה לא התפללת. ואם אתה לא תתערות בערבית גם, אז אל תתפלל בכלל, מה לעשות? אבל מה הטעם להתפלל כשאתה יודע מלכתחילה, כל המקרים שדיברנו בהתחלה, זה כשהתחלת כבר את התפילה. התחלת אז, אז אתה לא... אל תעצור אותה באמצע, זה לא מכובד. יש לך איך לסיים אותה כמה שאפשר טוב. אבל פה עוד לא התחלתי, אז מה הטעם בכלל להתחיל אותה? אף על פי כן. טוב. אומר, בוא נראה עכשיו כל מיני דברים שיובן לנו חכמים, כמה, גם איזה עצות, זה יותר מעצות, זה הלכות למעשה, שמוגדרות כהכנה לתפילה. לא הבנו פה הכל, אבל את רוב הדברים, אני חושב שיש, יש עוד כמה דברים נוספים שלא היה פה מקום, אולי... הדבר הכי חשוב, אומרת הגמרא, אין עובדים להתפלל לא מתוך לא מתוך חוק, לא מתוך קולט ראש, לא מתוך דברים בטלים, לא מתוך שיחה בטלה, כתוב שם והרמב"ם מוסיף, ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס. כלומר, כל הדברים האלה אלה דברים שיכולים להסיח את דעתו של האדם מן התפילה. כמובן שאם אדם, כמו שאמרנו, אם אדם בא להתפלל אחרי שהיה לו איזשהו כעס עם חבר, איזו מריבה, איזו מאורה שמאוד עכשיו מושך את הרגל שלו, ברור שהוא לא יכול להתפלל בכוונה, זה ברור, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. קלות ראש, אם אדם עכשיו נמצא באיזשהו, אחרי שהוא היה באיזה צחוק מסוים או משהו, מאוד קשה לעבור במצב כזה של אווירה כזאת חופשית ומשוחררת, פתאום לאווירה של רצינות ולהתרכז בכל מילה ולהרגיש פתאום שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה מאוד קשה הדבר הזה. ולא רק, עד כדי כאן שחרם אמרו, לא רק דברים חומריים, גם דברים מוכנים. נכון, ההלכה ידועה כאן, גם בברכה, בברכות שם, דף למד א', אין עובדים להתפלל לא מתוך דין, לא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. הרב כותב כאן, כדי שלא יהיה ליבות טרוד בהלכה. נכון. כלומר, אומרת, אם אתה באמצע הסוגיה, זה לא הזמן להתפלל. למה? כי אצל, בוא נאמר, אצל המאה ארצות, אולי זה פחות נפוץ, אבל אצל דרך חמים, המחשבה תורדת אותה, ואני מותר, כל הזמן חושבים עליו, ייתכן מאוד שהוא יגש לתפילה, כשיש לו איזו חקירה, של איזו סוגיה בראש, ובמקום לכוון במילים, מה שיצץ לו בראש זה הסברות לכאן או לכאן, או פתאום נעלה לו איזה רעיון בסוגיה, ובהחלט הדברים האלה יכולים לקרות, ולכן הרבה פעמים לא לגשת להתפלל, לא מתוך איזה דין, דין הכוונה, דין שעומד לפניך להכריע איזה הלכה שאתה מתלבט במה לעשות עכשיו, דין זה חוש משפט או בן העזר או החיים, זה לא משנה, ולא, אלא מתוך הלכה פסוקה, נהיינו אחרי שסיימת את הסוגיה, אחרי שאתה... האמת שאנחנו לא ממש מקפידים על כל הדברים האלה, שוב, מאותה סיבה שאנחנו לא מכוונים כל כך, לא ממש מקפידים.
מה זה הסיבה?
זה הסיבה שאנחנו לא מקפידים כל כך, כי ממילא קשה לנו מאוד לכוון. אבל שוב, לא, אני כן חושב שצריך להשתדל בדברים האלה, מה שניתן, מה שאפשר. המינימום שאפשר אולי, זה מאוד קשה, אני אומר לעצמי, זה מאוד קשה, זה אין דוגמה. נגיד יש ישיבות באמריקה, אז היינו מתפללים בצהריים, אז באחת ורבע או רבע לאחת, נכון, לא זוכר שם משהו כזה, אז לא להגיד שישר מהחבות רשת ככה התנצחתם והדברים עוד לא בהירים, ישר אתה נעמד את תפילת מנחה אשרי וזה, כי אז באמת יתכן מאוד שזה מאוד יפריע להשאיר איזשהו פרק זמן מסוים של לתת לדברים שהעסיקו אותך לפני רגע, להירגע. זה בעצם, זה למעשה הרעיון של הדברים האלה. לפחות איזה מאמץ מסוים. אומרת הגמרא, עכשיו, ההלכה הזאת הבאה היא ההלכה הכי מאוד חשובה. שוב, בעייתית, קשה לא לכוון, אבל היא חשובה. אמר רב חיזה, עלולה מכנס אדם שיהיו שני פתחים בבית הכנסת, ואחר כך יתפלל. הראשונים נחלקו בכמה כמה שיטות יש בראשונים, מה העניין הזה שישו שני פתחים ואחר כך יתפלל. יש אמרו שזה לא ייראה שאדם, זה לא מכובד, אני חושב שאתה תרש אם אינני טועה, זה לא מכובד שאדם ייכנס לבית הכנסת ויעמוד בכניסה. למה? זה מראה, האמת שתמיד אנחנו ככה, אתה יכול לבוא לבית הכנסת ולראות שככה ליד הכניסה רוב האנשים מתעסקים, וסמוך לארון, קרוב לארון, אין כמעט אנשים, גם בהרצאות ושיעורים כאילו זה ככה. אנשים לפעמים מפחדים, ככה, מרגישים לא נעים, אבל לא יודע, להיכנס ככה פנימה. אבל בזה שאדם יושב קרוב לפתח, מה הוא בעצם מראה? שהוא לא ממש נכנס, הוא חצי בחוץ. אז זה עניין אחד, צריך להיכנס, לא לעמוד בפתח, אלא להיכנס יותר פנימה. יש חוסקים, אני חושב רבינו יונה, מנהל יתואר, אומר שזה כדי ש... לא תסתכל החוצה, אם אתה תעמוד סמוך לכניסה, אז ייתכן שיפריעו לך אנשים שנכנסים, או אתה עדיין תראה את מה שקורה בחוץ, כי אתה ממש סמוך לכניסה, או בכך שהדלת סגורה, אז בעצם אתה תתרד את כוונתך. יהיו דברים שלי אפריר לך לחבר. ויש פוסקים שמסבירים משהו דומה לזה כדי... כן, עכשיו אני אזכר. יש פוסקים שאומרים שזה לא עניין של הפרעות, אלא צריך להיכנס כדי להמתין. כלומר, הזמן שאתה עובר מהכניסה עד שאתה מתחיל להתפלל, הוא המתנה. כלומר, לפני שאתה מתחיל להתפלל, אתה חייב להמתין לפני התפילה.
מה ההבדל בין זה לבין הראשון?
הראשון, יפה, זה מה שמסביר המהר"ל מפראג. שני פתחים. אומר המהר"ל מפראג, בנתיב העבודה, למה דווקא, קודם כל המשנה ברורה כותב מה הרעיון, המשנה מוביל את הטעם השלישי שאמרנו, כדי שתתיישב דעתו עליו ויתפלל בכוונה, כי כשיתפלל תכף בכניסתו פתאום אין דעתו מיושבת עליו. כלומר, אם אתה נכנס ומתחיל להתפלל, לא עשית את הסוויץ' הזה שקראנו לו פעם אחת. צריך לעשות סוויץ'. אני עכשיו עומד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לבוא לשם מבחוץ עם כל המטען שיש לי ולעמוד להתפלל. נכון, אף אחד לא מפריע, שאף אחד לא מפריע לי עכשיו, הכל סגור, אין שום בעיה. אבל אני כשעצמי באתי עם מטען חיצוני, באתי, הייתי בעולם אחר, הייתי עסוק בדברים אחרים, לא משנה, אני עכשיו הייתי עסוק בתורה, או הייתי עסוק בענייני עם הארץ, דרך ארץ, ענייני עבודה ועשייה, אבל עכשיו אני לא יכול להתרכז, צריך לעשות סוציה. הסוציה הזה דורש איזשהו זמן המתנה מסוים, עכשיו אני נמצא במקום אחר, עכשיו אני עושה משהו אחר, ואז אני יכול להתחיל להתפלל. זה אומר המהר"ל מפראג, למה שני פתחים? צריך לזה שני דברים. האחד, הסילוק עם כל הדברים. היינו להסתלק מכל העיסוקים האחרים שהיו לך עד עכשיו, להתנתק מהעיסוקים היומיומיים, החיצוניים, ענייני עולם הזה וכו'. והשני, להתייחד עם השני מתברך, אשר הוא מתפלל לפניו. ואין זה בלא זה, כלומר צריך את שניהם, אומר המהר"ל. אי אפשר את אחד בלי השני. שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, אף שהוא פונה, השם יתברך, הוא מתפלל לפניו, מכל הכל יש כאן עירוב המחשבה, הוא מעכב הדבקות כמו השם יתברך. כלומר, אם תשאיר, אם תעמוד עד הפתח, אם תסתכל החוצה, אז יכול להיות שתגיד טוב, אני בא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל אני דברים שיסיחו את דעתך מלהתייחד עם הקדוש ברוך הוא. ואם תאמר, טוב, אני עכשיו לא נעצר עד הפתח כדי לא לראות מה קורה בחוץ, אז יפה, סילקתי את עצמי את ההפרעות בחוץ, עדיין אומר המהר"ל, חסר לך את העניין הזה שאתה צריך להתחבר עם השם יתברך. אז למעשה המהר"ל לקח את שני הפירושים המרכזיים של הראשונים, לא המרכזיים, זה הפירוש הראשון שהוא חשוב כמובן, שזה לא קשור לעניין של כוונה, אלא עניין של כבוד, הכבוד לתפילה, הכבוד לבית הכנסת. אבל שני הפירושים האלה שהזכרנו, שהם כן קשורים לעניין של הכוונה, והמהר"ל עושה מהם אחד, בעצם משלב ביניהם, אומר בעצם שניהם נצרכים. אז למעשה יוצא שהעניין שאנחנו צריכים להתעכב בבית הכנסת כדי שמתחילים להתפלל, הוא א', כדי ההמתנה הזאת יגרום לנו להתנתק כמעט מהדברים האחרים שמעסיקים אותנו, וגם לחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. אומר הרסילת ישרים, במעט התבוננות ושימת לב יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא לנושא ונותן ממש עמו יתברך. מדבר עם הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא תן לנו מים, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה, תן לנו דעת וכן הלאה, רפואה וכן הלאה. ולפניו הוא מתחנן ומאיתו הוא מבקש, הוא יתברך מאזין לו, הוא מקשיב לכל מילה שאדם מוציא מהפה שלו, ממש ממש לכל מילה, הוא מקשיב לדבריו כאשר ידבר איש אל רעהו וראה הוא מקשיב ושומע עליו. בדיוק כמו שהחבר שלך שומע כל מילה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא שומע. אומר המסילת ישרים, זה מאוד קשה מה שאומר כאן, אבל אפשר להגיע לזה במעט התבוננות ושימת לב. היינו, לא צריך שעות. האמת היא שחסידים הראשונים, אולי בלי נדר נראה איזה אולי שבוע הבית, המדרגה של חסידים הראשונים, הם היו שעה לפני התפילה. אבל ההלכה, לפי ההלכה הפשוטה, כל אדם חייב כמה שניות, 5 שניות, 10 שניות, לעשות את הסוויץ' הזה, זה חובה על כל אדם. החסידים הראשונים היו עומדים שעה לפני התפילה, מגיעים מדרגות מאוד גבוהות, אין לנו היום כמעט בכלל, זה משהו אנשים כאלה, אבל זה משהו. אז אם כן, הסדר שרים אומר, שוב, אני חושב עוד פעם מה שאמרתי קודם, צריך להרגיל את עצמנו, זה מאוד מאוד קשה, אני יודע בעצמי שזה מאוד קשה, אבל להגיד את עצמנו לעשות איזה סוויץ' כזה, לפני שאתה מתחיל להתפלל, לפעמים קורה שאתה נכנס לבית הכנסת, ואתה ממתין, אני לא יודע, זה משהו יטריד אותך, או סתם, באמת אתה עוד לא מרגיש שאתה עוד לא הצלחת להתפלל, עוד לא מסוגל עכשיו להגיד משהו, אתה יושב איזה חצי דקה, דקה, אז המתנת הרבה, אבל לא בטוח שעשית את העבודה הנצרכת, למה? כי המתנה לא הייתה מכוונת. אם אנחנו נגיע למצב כזה, שלפני שאני בא להתחיל להתפלל, לפתוח את הפה, לא משנה מה אני אומר, אני אגיד לעצמי, בלי לדבר אפילו, אלא רק חשוב עכשיו, אני עכשיו עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ואני מבין מה זה אומר לי באופן כללי, אני חושב שהרווחנו הרבה. ממש שהרווחנו הרבה. זה כמו שקרה לשם ייחוד הזה, שכאילו הוא בא להכניס אותנו לאווירה. צריך איזה סוויץ' אחד, רגע אחד, שיכניס אותך לאווירה. כמו מה שהזכרנו את הדוגמה הזאת. אתה יושב בבית משפט, אנשים פטפטים, מדברים וזה, ואז פתאום נכנסים השופטים, מישהו שם צועק, בית המשפט, פתאום כולם נעמדים, כולם שקט מוחלט, כולם מרוכזים, כל הצחוקים, כל הדיבורים, מיד אנשים תופסים איזשהו פוזה אחרת, זה מה שהיינו צריכים. אמרת לכם, צופר על הארי, ככה רואים לפחות, ספרים הובה על הארי, שאיך שהוא היה מגיע לבית הכנסת, פתאום אימה. אימה הוא רעדה. פתאום היה, כאילו נכנס בו איזה משהו מיוחד. הרגיש, ברגע הכניסה הרגיש את כל המעמד האדיר הזה שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו כמובן לא מסוגלים להגיע למקומות כאלה, אבל משהו צריכים לקחת מזה, וזה בהחלט עוזר. אם אדם, כמו שזכרנו, מתאמץ, משתדל, הוא רואה שעם הזמן משהו נשאר מזה, משהו מצליח לעשות בזה. טוב, אומר הרמב״ם, טוב, זה גם כן, הבאתי לכם כמה עוד כמה ראשונים, שתראו את הדברים האלה מאורגנים בראשונים, בהלכה, כיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה, ובכך צריך להישב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו, גם הרמב״ם מבין ככה, שזה העניין של השיעור של התחיל, כדי להישב מעט קודם התפילה, ואחר כך יתפלל אנחנו נרנים, רבנו יונה בספר היראה, נבוא לבית הכנסת ואומר בכניסתו, ואני ברוב חסדך, וישב ולא יפתח פיו, מה שאמרנו אני חושב, חכה, גם כשאתה מגיע לבית הספנייה, לפני שאתה מתחיל להגיד משהו, תעשה את הסוויץ' הזה, תחשוב רגע מה אתה הולך לעשות עכשיו, ולא יפתח פיו עד שישעה מעט וישיב אל ליבו לפני מי הוא יושב ומשומע דבריו. ואז, אם הוא ישים לב לדבר הזה, ילבש חרדה ואימה וזיע ורשת, ויפתח תפילתו על הסדר. זה מה ש... וזה מה שאמרת, הנה, זה מה שאמרת פה, זה מה שאמרה, ומי הוא זה? שעה לפני התפילה לחסידים. מה שכתוב, המשנה הפוסמת, בספר ברכות, פרק 50 שעה, חסידים הראשונים היהודים, שעה לפני התפילה, כולם מכירים את זה. זה לחסידים. ונשאר העם, די, משעה מועטת, שישאה קודם שיתחיל. זה אומר המשנה ברורה, זה חובה גמורה, זה ממש הלכה, הלכה שצריך לקיים אותה, הלכה בכל הרוב. טוב, זהו, זה העניין הזה. בואו נראה עוד כמה עניינים. כמה זמן שעה לנו. בסדר. יש עוד כמה הלכות שאמורות לסייע לנו במעט למנוע כל מיני הפרעות. לא יתפלל אדם במקום פרוץ. אמר לו כהנא, חציף עליי מן במצלה בבקתה. מסביר רש"י, בקתה, מאוד מוזר, אני לא ככה, אני לא חושב על מה שאומרים המפרשים, כי אין לה בקתה לכאורה מדברת על בקתה, כמו שאנחנו מבינים. אבל רש"י פירש מה זה בקתה, בקעה. וכך מובא גם להלכה. שהוא במקום צניעות, חלה עליו אימת מלך וליבו נשבר. מה זה דווקא לא בדיוק כמו שעושים הרסלב, יוצאים לשדות להתפלל. פה משמע בגמרא הפוך. זה משהו שעושה להלכה. לא, שכן ארוך, לא להתפלל במקום פתוח. למה? מקום פתוח נותן לך איזשהו רחבות כזאת, וזה פחות גורם לך יראת שמיים לפני הקדוש ברוך הוא.
אולי קורא לנו מקום שהוא לא עם הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה, במקום מבודד כמו ביקה שאין שם צניות, כאילו אין שם הרבה אנשים, ואז הוא יכול להתייחד.
לא, אבל הפוך. הרב כהנא אומר שזה לא. הוא אומר שדברי שמסביר והמפרשים שדווקא במקום פתוח בדיקה זה לא טוב. אני מסכים איתך במידה מסוימת, מה שאתה אומר. הרי מה הרעיון של התבודדות של תורת ברסלב? רבי נחמן, יש כוח לדבר. כי באמת, כתוב, איך אמר שם ירמיהו הנביא, מי יתנני מלון אורחים, ענון במדבר, ואתה נמצא בחברה של בני אדם, מאוד קשה לך זה, החיים סוחפים, שיחות,
התבודדות זה כאילו, התבודדות? אותה דברים של תפילה. יכול להיות שיש
עניין
אחר, שזה
יהיה
נגיד בשדה או משהו.
זהו, זה מה שאני אומר, זה נראה לנו קשה. לכאורה בשדה יש יותר התבודדות, אז עדיף באמת הדבר הזה. ופה משמע הפוך. אז האמת היא שיש פה אלה שחרשו, שבאמת בשדה, לא הכוונה בשדה מקום מידע, אלא הכוונה בחוץ. ואז באמת, יש כאלה שחרשו נכון, שאז יכול להיות שיש עוברים משווים שהפריעו לך וכדומה. כמו הסיפור עם רבי יהודה, נכון? אותו חסיד שהלך, שכמו אומרת, סתם חסיד בגמרא, זה רבי יהודה ורבי עליי, עם השר הזה שפגש אותו בדרך. אם הוא לא היה עומד בדרך באותו זמן, אז הוא לא היה קורה מה שקרה, שהגיע השר וכמעט הרג אותו, כי הוא לא אמר לו שלום. אז יש אלה אומרים ככה, אבל פשט השולחן ערוך משמע שלא להתפלל במקום פתוח, משמע שלמה? כי יש עניין להתפלל במקום סגור, זה יותר יוצר לך איזשהו מורה. אפשר להתווכח על זה, אני לא יודע, אולי כל אחד מרגיש אחרת, שדווקא יש לפעמים דברים שאתה רגיל להתפלל במקום, אתה כבר לא מרגיש את המיוחד שבזה. דווקא כשאתה עושה החוצה ואתה רואה ככה את הבריאה ואת המרחב, זה פותח בך איזה משהו, ואז לפעמים דווקא זה נותן לך חשק וכוונה יותר בתפילה. אבל אולי גם בגלל זה לפעמים זה פעמים, זה לא משהו קבוע. ופה השולחן ערוך מדבר על משהו קבוע, בקביעות זה לא טוב. למעשה, אנחנו לא מקפידים יותר מדי על הדברים האלה, כי בסופו של דבר העיקר זה הכוונה, ואם אני, אם אדם יגיד שהוא דווקא במקום פתוח יותר מכוון, אז אולי זה עדיף, אבל לכתחילה צריך להתפלל במקום שיש בו קירות. פוסקים אמרו שזה לא דווקא גג, אלא קירות. אולי זה גם רומז את זה שבחוץ יש דברים, אתה יכול להסתכל על הנוף, אתה יכול להסתכל על דברים, וזה ישיח את דעתך מן העניין. ופה שהכל סגור, אז יש יותר עניין ש... אלא מה, זה נסתר לכאורה קצת מפרשת השבוע שלנו, לא?
נכון? כן, לסוח בשדה.
ויצא יצחק, כתוב אצלנו בפרשה קראנו שלשום, ויצא יצחק לסוח בשדה. ודווקא הגמרא שם אומרת שהוא תיקן תפילת מנחה. אז מה זה, זה מסתדר עם זה? מה אתם אומרים? איזה תירוץ העניין הזה? זה שאומרים שיצחק באמת הלך לשדה כי הוא רוצה להתבודד. והפריע לו זה, אבל אני חושב שעד כמה שאני זוכר הגמרא אומרת מה זה היה השדה הזה? זה היה הר המוריה. אז בעצם למעשה יצחק לא סתם הלך לסוח בשדה, אלא הוא קלט כנראה את הקדושה שיש במקום הזה. כלומר, אני יוצא מכאן שאם אדם יודע שיש איזה מקום ששם הוא באמת, יש קדושה גדולה במקום הזה, יש לו שם משהו שמאוד מסייע לו לתרומם תפילה רוחנית ולכוון, אז זה עדיף אולי במידה מסוימת על תפילה בבקעה, על תפילה, סליחה, בבית. אז אם כן, הדברים...
למה דווקא הפרשה מוכיחה את זה על הארץ? ובעצם יש לך כנסו בשדה, לפני את הלמי זרועים, וישא את עיניו וירד, ממש
כן.
תראה את הכוונה.
כן, טוב, כמה זה קרה. פעם, נכון. אבל חזר, אבל אז, מקום בית המידע שהיה... מה היה שם? כלום, לא? לא היה בני שם כלום, היה... שדה, כי פשוטו, אדמה, מרחב, מרחבים. אז בכל אופן רואים שיצחק, כנראה שהקדושה שהוא הרגיש במקום הזה הייתה לו מאוד מאוד חשובה. הוא עדיף להתפלל שם, מאשר להתפלל בתוך... בכל מקרה, הפוסקים הוא שלמעשה, גם אם אדם נמצא בדרך, נמצא, הולך להתבודד, אפילו לשיטת האלה, לא לעשות את זה במרחבים, אלא להתבודד במקום, יש עצים לפעמים, יכול להיות שזה קיר, יכול להיות שזה משהו, כאילו, שתרגיש. גם את ה...
זה ממש לעיכובה, כי טיולים שנתיים מלא באמת פלאים.
כן, שוב, כל ההלכה הזאת, כמו שאמרתי, מכיוון שלמלא, א', זה רק, לא משהו, זה לא מעכב את התפילה. לכולי על מה, זה לא מסוג הדברים שמעכבים את התפילה. המטרה היא שתהיה אימת המרך, שתגיש יותר את היראת שמיים. אז אם אין ברירה, אין ברירה. והיום, בשלנו גם ככה לא מי יודע מה מכוונים. אז פשוט שזה לא משהו. אבל לכתחילה ולכתחילה כן, לכתחילה אתה צודק. אם אתה נמצא באיזה מקום בדרך ואתה יכול ללכת להתפעל יד קיר או באיזה מבנה סגור,
אין ספק שחפילה, זה אפשר לעשות.
גם בתקופה של יצחק אבינו יכלו לכוון, לא כמו עכשיו.
כן. אתה יכול להגיד שיצחק זה משהו מיוחד. אבל במילה, וכיוון שחזל אמרו שהשדה שם, הכוונה שדה המור יער, אפשר להגיד שאפילו אם יצחק גם כן היה מקפיד על זה, אבל היה עדיף לו להתפלל בהר המוריה בגלל הקדושה של המקום. זה מה שאומרים הרב ברסלב לגבי אומן. זה פשוט העניין הזה, כאילו. מה עדיף לראש השנה להתפלל באומן? ויש אומרים שהם הולכים לאומן, כן, דיברתי עם כמה שהיו שם, אומרים, איזה אווירה, איזה זה, אומר, איפה שתלך פה בארץ ישראל, לא תגיע לכזה... לא היינו מרגישים כזה התרוממות רוח וכזו קדושה וכזה אווירה מיוחדת. אומר לך, 7,000-8,000, לא יודע כמה אלפים של אנשים במקום אחד, וכולם יחד מתפללים, ואין לך שם שום דבר לראש, רק תפילה, ו... אבל כל זה ש... אם היה פה בארץ ישראל כדבר, אמרתי לעצמי, בוא נעשה כזה בארץ ישראל. כמו שבאים למירון בל"ג בעומר, כמה באים למירון? 200,000 איש. יעשו במירון ככה... פעילות כאלה בראש השנה. לפחות לעזבו את ארץ ישראל. פה יש לנו בעיה חמורה אם לעזבו את ארץ ישראל בכלל. בראש השנה. אבל אולי הם יעשו כאלה תפילות המוניות במירון, או אני יודע איפה ב... אולי יחושו אותה תחושה, אני לא יודע אם זה יחדל לרב נחמן דווקא. אולי יעשו איזה משהו מיוחד. אבל לא יודע.
זה כמו שאתה חבר'ה יעזבו את המשפחות שלהם.
כן, זה הבעיה החמורה. אולי ככה יהיה אפשרות למשפחות להגיע, לשמור על קשר למשפחה איכשהו. או לפחות לא לעזוב את ארץ ישראל, שזה גם בעיה חמורה מצד עצמה. לא פשוטה. טוב, אני לא יודע. זה לא פשוט הסוגיה הזאת. אתם יודעים כבר, שמעתם לו כל הדיונים הלכתיים מן הסתם, אבל בכל אופן, זה ההלכה. לכתחיל לצאת להתפלל במקום סגור כמה שניתן. אמרנו שהעיקר הוא קירות, כן? לא חשוב כל כך ה... הגג, כמו של הקיר, נותן לך לתחושה שלי. טוב, בוא נראה עוד כמה הלכות פשוטות ונעטות, ולא לא ממש חשוב, קריטיות, אבל בכל אופן. שתדל להתפלל במקום חלונות. אומרת הגמרא, אל תפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, שנאמר בדניאל, לקווין פתיחן לי בעליית ה' נגד ירושלים. וכתב אתה במשנה ברורה, אף על גב צריך שייתן עיניו למטה, לכאורה, בשביל מה צריך חלונות, בית כנסת. בשביל מה? צריך לראות כתוב, צריך לתת עיניו למטה, כמו שכתוב בסימן צדיקי, שיצר מרוכז בתפילה, ולא יסתכל. אם אדם יתפלל ויסתכל כלל קדימה, אז אין ספק שדברים יסיחו את דעתו כל הזמן, לא ספק. אז מה העניין בחלונות? מה נפקא מינה בחלונות? מכל מקום שמתבטלה כוונתו, יישא עיניו לשמיים לעורר הכוונה. אומר המשנה ברורה, למה צריך חלונות? כדי שאם תרגיש בתפילה פתאום שמשהו מבטל אותך, את הכוונה שאתה מרגיש שאתה לא מרוכז, תסתכל מהחלון השמיים ואז תזכר בקדוש, ביושב השמיים, במישהו יושב, מישהו ברא את השמיים, במישהו מעל השמיים כבכל, במישהו מעל כל הבריאה כולה. זה המטרה של החלונות. יש גם לפי הקבלה טעם, כן? בקבלה כתוב שאסור לגור, אסור להתבדל, אסור להתפלל במקום שלנות, עד כדי כך שאם אתה גר במקלט, כתוב בקבלה צריך לעשות ספר חסידים, כתוב. לעשות חור בקיר, אפילו עם מקדחה. פעם שמעתי זה רב מקובל, שמשאל אותו איזה משהו, והוא אמר, תעשה, גר באיזה מקלט, הוא אומר לו, תעשה מקדחה, תקדח עם מקדח חור, העיקר שיהיה, הוא שככה מזיקים יוצאים, אני לא יודע, לפי הקבלה יש חשבונות נוספים. אבל לגבי בית כנסת, חשוב שלגנסת הוא חלונות. כתוב, לכן גם כתוב שחלונות צריכים להיות איפה? במזרח, מה שנקרא. לא מהצדדים, אלא מקדימה. למה? עם כיוון התפילה, כמו שאמרנו, שאם אתה התבטל הכוונה, דרך חלונות, זה יזכיר לך את ה... אבל לא לעמוד מול החלון ולהסתכל החוצה. זה גם כל הסכים. כאילו, אם אתה עמוד על החלון, תסתכל החוצה, מה הרווחת? היו חלונות שלנו שקופים, אז אתה... תתערב מכל מיני דברים שקורים בחוץ, אבל אתה מנהל שם. טוב, עוד הלכה. מניין להתפלל, אמר ברכות אפי, מניין להתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שנאמר, וישם חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל. מכירים את הדרשה הידועה של חכמים שם? כן, אף על פי. יש פה פשט ודרש. הפשט הוא שצריך להתפלל אל הקיר. לא אל הקיר, כמובן שהקיר הוא הזה, אלא הכוונה לעמוד מול קיר. למה? ככה שום דבר לא יפריע לך. אם אתה עומד להתפלל מול קיר, שום דבר לא יפריע לך. באמת, תעשו את זה פעם, ניסיון. אם אתה עומד בבית המדרש מקדימה, להתפלל ממש קדימה, לבין אתה מתפלל במקום האחורי שבית המדרש. אין ספק שאתה יושב מאחורה, יש לך יותר דברים שיכולים להפריע לך. כי מה, אתה רואה את כל בית המדרש, אתה רואה את כולם, זה פוסע, זה עולר, זה פה, אנחנו לא צריכים לפעמים לסגור את עינינו כל התפילה. אז יש סיכוי שיתריד אותך דברים הרבה יותר גדול. כשנתפלל מקדימה, שום דבר לא מעניין אותך. כל מה שיש מאחוריך, אתה לא רואה, אתה לא מבחינתך, לא מפריע. לכן, אלא מה, כתבו הפוסקים, אי אפשר, איך אפשר שכולם יעמדו מקדימה? כן, מיר, איך שם בישיבה בפונוביץ', לא יודע כמה יש שם בחורים, תפילת ראש השנה, איזה 1,500, 2,000 איש, איך יעמדו כולם מול הקיר? אז אמרו הפוסקים, אין ברירה, אי אפשר כמובן. אבל לך תחילה, מי שיכול, להתפלל שלא יהיה שום דבר שיפריע, אומר שאתה אמורה, אם אי אפשר בקלות לפלגן אחר, כגון לפעמים שמתפלים עשרה באיזה חדר, ואי אפשר לכל אדם לעמוד בחצי סל הכותל, אל יעקב התפילה בשביל זה. גם זה צורך דברים שזה לא מעקב הדברים האלה, אבל תחילה. נלך לחדר אחר להתפלל, אל תלך למקום אחר. בכל מקום יעצים אינה, בוא יתפלל מתוך הסידור. הרעיון הוא שלא יביט לחוץ, כדי שלא יראו לביטול הכוונה לידי דבר החוצץ שלפניו. שכחתי להגיד לכם, בעשר חזקה בפניו אל הקיר, אז הפשט הוא אל הקיר, אבל חז"ל דורשים שיתפלל מקירות ליבו. זה אחת הראיות החזקות שאנחנו רואים, שכשאדם מתפלל מכל הלב, הקדוש ברוך הוא שומע. אתם יודעים אחרי זה הנביא ישעיהו אמר לו, נכון? מיד אחר כך, הפסוק הזה כתוב שבא אליו הנביא ישעיהו, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך, והוסיף לך 15 שנים. זה הפסוק הבא. בזכות התפילה הזאת שהתפלל מקירות הלב, בכוונה גדולה, אומרת הגמרא, הוא קיבל 15 שנים. זה כוחה של תפילה. זה התפילה בכוונה כמובן. אבל יש פה שנייה, הפשט הוא מול הקיר, אבל העומק הוא הכוונה. זה בשביל הכוונה, זה לא הקיר עצמו מצד עצמו, אלא מצד שהוא מסייע לך עליו. טוב, עוד הלכה, בגדים המצוירים, לא להתפלל מול כל מיני דברים. בגדים המצוירים, אף על פי שאינם בולטות, אין נכון, כי אם זה בולט יש בעיה עוד יותר חמורה, שזה כאילו אתה מתפלל לפני, נכון? לפני צורה. אבל אפילו לא בולט, כמו היום, תמונות היום של היום, ציורים, זה לא בולט, אין בעיה, לא מתפלל, זה לא פסל, אף על פי כן. אין נכון להתפלל כנגדם, למה? כי יכולים להפריע לך. ואם יקרה לו להתפלל נגד בגד או קודם מצויר, יעלים אליו, אם אין ברירה, שוב, זה לא מעקד, זה לא מעטור, לפחות להעלים את העיניים, לעצום עיניים, לא להסתכל. וכן ציורים בסידורים. הגעה, ולכן אסור גם לייצר את הציורים בספרים, שנתפלל בין שלושת הכוונה. לא עושים כל מיני ציורים בספרים, שאחר זה מפריע. טוב, עכשיו יש לנו... כן. אתה אומר, אתה עומד מאחורי איזה בחור, ומאחורי יש לו, אתה יודע, איזה ישיבה עולמה, וכל ה... איך קוראים לזה?
ספר סלול.
כן, איזה מסלול היה, ואיזה שנה, ואיזה... כן. טוב. אחת העצות הבאמת חשובות, והרבה כתבו על זה, האחרונים, זה הנושא של להתפלל בתוך סידור. מה עדיף? מה עדיף בתפילה? שאלה גדולה שאלו הרבה אנשים. האם עדיף להתפלל מסידור? או עדיף לעצום את העיניים? הרי בזוהר, אתם מכירים את הזוהר שאומר שמי שמתפלל תפילת 18 ולא עוצם את עיניו, הוא נפטר מן העולם, הוא לא רואה שכינה. משהו כזה כתוב בזוהר. דברים חמורים מאוד. רואים כמו הזוהר, אדם חייב להתפלל בעצימת עיניים. לפי הזוהר, כל תפילת 18 חייבת להיות מתחילתה ועד סופה בעצימת עיניים. אבל מה? הפוסקים, ברובם הגדול, אנחנו רואים שהם העדיפו להתפלל מתוך סידור, מאשר להתפלל בעצימת עיניים. מדוע? האריזל היה מתפלל מתוך הסידור כדי שיכוון מאוד. גם שלא להבליע הנקודה. אני לא יודע מה הוא מתכוון פה להבליע הנקודה, אבל אני מבין שבעצם הכוונה היא עניין של, של אמירה נכונה, של ביטוי נכון של המילים. יש סידור לפניך, ואתה גם יודע להגיד כל דבר נכון. לפעמים לא זוכרים את כל התפילה בעל פה מדויק. כל שאתה תגיד בטעות, זו מילה לא מדויקת במחת הניקוד שלה, ועדיף לומר אותה נכון. והכל לפי מה שמרגיש האדם בין נפשו. מה הפשט הכתוב הזה? המשפט הזה שאתה אמרה, מה הכוונה? הכל לפי מה שמרגיש אדם בנפשו, מה אתם מבינים?
יכול לבחור בין
עיניים עצמות לסידור. יכול לבחור בין עיניים עצמות לסידור. כל אחד יעשה מה שהוא מרגיש. מי שמרגיש, זה המזכרה של הפוסקים, מי שמרגיש שאם הוא יתפלל בעיניים עצמות, זה יותר טוב לו מאשר הסידור, כי אם הוא יתפלל בסידור, אז אולי הוא יראה דברים מהצד וזה יפריע לו יותר, אם הוא יצא לבן אדם, אז עדיף שיתפלל בעיניים עצמות. ומי שמרגיש שאם הוא מתפלל בעיניים עצומות אז קשה לו לעמוד ככה 5 דקות בלי לפתוח את העיניים בעיניים עצומות, זה לא קל, או שהוא לא זוכר את התפילה כמו שצריך, הוא לא מכוון כמו שצריך, אז עדיף להתפלל מן הסדר. למעשה רוב גדולי האחרונים כתבו, הרב פיינשטיין והמלכת שלמה ועוד רבים שהם היו רואים עדויות עליהם שהם היו מתפללים מהסידור. כלומר, אני חושב שגם הניסיון שלי, לפחות עם עצמי, אני מרגיש שתפילה מסידור בדרך כלל יותר טובה מתפילה בלא דבר, ושוב כל אחד יעשה מה שאתה מרגיש, כי כשיש לך סידור לפניך, שוב, אם במקרה אתה נמצא במקום שיכול להטריד אותך, אז אולי עדיף משהו איזו מסביב, אבל אם אתה נמצא במקום הקבוע שלך, אתה כבר רגיל, ואין איזה דברים מסביב שיכולים להטריד אותך בצורה שלא מן ההרגל שלך, עדיף תראו את מסידור. אין מה להגיד על זה, אולי פעם הבאה נראה את זה באמת, שהנפש החיים כותב, שכשאתה רואה את האותיות של התפילה מול העיניים, שזה מעלה מאוד מאוד גדולה. ואם אין לך את האותיות, אז הוא אומר, תצייר את המילים. אתה צריך, זה כוח הדמיון. מה לזה עוד פעם, עוד פעם, בלי נדר. קצת על כוח הדמיון שצריך לפתח במהלך התפילה. אז הוא אומר, אתה צריך לדמיין את המילים. הוא אומר, ברוך אתה צריך לדמיין בית רש וו חף. לראות את זה מול העיניים. עכשיו, בזמנם היה סידורים. לפני הרבה שנים לא היה סידורים, לא היה מצוי. אז הם היו עובדים הרבה על הדבר הזה. ביום שיש לנו סידורים, אנחנו גם קשה לנו להתרכז, גם קשה לנו לדמות דברים ולדמיין בלי הפרעות. ומצד שני יש לנו סידורים, בשפע, לא חסר סידורים, בכל מקנס, בכל בית יש סידורים. אז זה הסידור, אתה רואה את הכתב ונענה. יש קדושה לכתב, יש אור לכתב. במיוחד לכתב הזה שחרים תקנו, גם לאותיות הקודש, אתה רואה את זה מול העיניים, ברוך, אתה, השם, קל יותר להתחבר לתוכן, קל יותר לכוון. מאשר בעל פה שאתה צריך להתרכז גם במילים וגם בכוונה שלהם. פה לפחות המילים מול העיניים, שאתה יכול יותר בקלות להתחבר אל העומק, אל הכוונה שלהם. לכן למעשה אני מבין שרוב האחרונים אמרו שהמנהג שלהם, כל מיני עדויות שמופיעים בספרים וגם בספרים, עדיף להתפלל עם הסידור. ובתנאי שאתה מרגיש שזה באמת לך יותר טוב. אפילו המהר"ל כותב, הוא אומר אני, כי הנוהגים להתפלל מתוך הסידור היא תפילת קבע יותר, ואינו דומה למי שמתפלל בעל פה, כי דומה לתחנונים ביותר. כלומר, מצד אחד אומר המהר"ל, תפילה מסידור פחות טובה. למה? כי זה לא בא ממך, אתה קורא את הטקסט, זה לא בא ממך. אך מפני שבלו זה אין אנו מכוונים בתפילה כל כך, ואם מתפלל בעל פה לא יכוון כלל, כי קשה מאוד להרבה אנשים מכוון ולכתוב, יותר עדיף שיהיה לו הסידור למעשה. זה מה שהמליצו לנו רוב גדולי האחרונים להתפלל מן הסידור. יש עוד מה לדבר עליו, אבל את הזמן שלנו כבר נגמר, רק אני כבר הבאתי פה את הדברים של היסוד ושורש העבודה. אז יש פה עוד דברים. בואו נראה עוד איזה עצות שהוא מבין לנו. סגולות יש הרבה, אמת לכם. בספרים מופיעים הרבה סגולות על כוונות בתפילה וכל מיני דברים, יעביר על המצח את העקה וכל מיני דברים כאלה. לא שאני נגד סגולות, אבל אנחנו בדור שיש אנשים שאוהבים סגולות, יש אנשים שלא מדבר אליהם כל הסגולות האלה. אנחנו לא תמיד מאמינים בהם, אולי חלקם באמת מקורם מאנשים גדולים וקדושים, אבל כיוון שאין לנו מספיק אמונה בסגולות האלה, ואנחנו לא יודעים מה מקורם, אז אין לנו גם לב לסמוך עליהם, ולכן למעשה, בדרך כלל הם לא... לכן אנחנו הולכים בדרך היותר... יש בה היגיון והדרכות היותר מעשיות של גבלתנו. אומר היסוד השורש העבודה, שלושה הווה מיטיבי סעד לאדם ומועילים שינצל מחשבות זרות בגבול הדעת בתפילה. האחת היא מפרסומה נודע בגודל תועלתה אל כוונת התפילה, שיניע ראשו וגופו לפניו ולאחריו בכוח גדול כל התפילה מראש ועד סוף. זה מה שנקרא להתנועיה בתפילה. ומצאתי בשם המדרש וזה לשון שונו, חייב אדם לנענע עצמו בתפילה על שם כל עצמותי תמרן השם מחמוך תהילים. אז מכירים כבר תשובה של הרב עובדיה לשנה, של הרב עובדיה כותב שיש נוהגים ככה, יש נוהגים ככה, יש נוהגים על שם כל עצמותי תמרן לתנועיה בתפילה, יש אמורים שלי עד רבה. אם היית עומד עכשיו לפני איזה אדם גדול, צר גדול, היית עכשיו עומד ככה, מדבר איתו ככה, זה היה ביזיון, זה היה בושה, התנועות המוזרות האלה. ולכן הרב עובדיה עצמו, מי שהתפלל לידו, וכן עוד גדולים ספרדים, היו נוהגים לך להתפלל כמעט בלא נייר. טיפה, לפעמים איזה רגע אחד קצת טיפה מתנענים, אבל לא, לא נעים. למעשה גם פה אני חושב שהמשנה כתב, כל אחד יעשה מה שמתאים. מי שמרגיש שעל ידי נענוע זה יעזור לו לכוון, אז עדיף שנענע. ומי שמרגיש שהוא לא צריך את זה, אז עדיף שלא יעשה את זה. רק לזכור מה שאומרת הגמרא, שלא לעשות את זה בצורה השומרים הראשונים, התוספות אומר את זה כבר על רבי עקיבא. אז גמרא מספר את רבי עקיבא שהיו, מי שמתפלל איתו היה מוצא אותו, הוא מתחיל לתפילה בפינה אחת, גם הוא מתפילה בפינה אחרת. היה קופץ, כל התפילה שלו היו בקפיצות והתלהבות, היה מרוב קפיצות, היה זז. ברסלב זה עוד קטן ליד רבי עקיבא. אז התוספות אומר, כן, כל זה היה מתי? כשהוא היה מתפלל לבד. כשהוא היה נאלץ להתפלל לבד, הוא היה מתפלל ככה. והגמרא הביאה את זה להראות כמה הוא היה מכוון בתפילה שלו. אבל כשהוא מתפלל עם הציבור, מקצר ועולה, כך כתוב. למה? אסור לך לעשות דברים שהוא תפס בעיני הציבור כמוזר, כדברים, או כי תפס כיוהרה. כשאתה ציבור, אתה לא יכול לעשות דברים אסורים. אבל התנענעות כזאת שהיא נורמלית, בהחלט כל אחד יכול לעשות אם הוא מרגיש שזה מסיע לו. ההצעה השנייה שהוא מביא, הצעה מאוד מאוד חשובה, לא נכון כזה, צריך לסיים כבר, שיוציא התיבות של התפילה ממש כאילו הוא מונה מעות. הדברים האלה גם כן מובנים בפוסקים, הדברים האלה. היינו שייתן הפסקת נשימה בין כל שניים שלוש תמות, ועל כל פנים שלא נאמר אותם שלוש תמות נשימה אחת. אני גם שמעתי את הפעם בהרבה שנים שיעור מהרב יורם ברזל, הוא דיבר אז על ברכות וכן מקום, הוא דיבר בדיוק על העניין שעל כל מילה צריך לי כמו מועני מלון. זה משל שמובע בפוסקים, גם זה מאוד מאוד עוזר. שוב, אם אני לא רוצה להריך, צריך לסיים, אבל כעיקרון ודאי שלהגיד מילה מילה ולא, ולהרגיש שאתה אומר מילה מילה, אם אתה מסוגל לכוון בזה, זה עוזר לכוונה. אם אתה רואה שזה ממש לוקח אותך, ולא תדעי כבר שתתפלל מהר, כמו שאמרנו, ולא סתם. אבל אם אתה מסוגל, אז כל אמירת מילה מילה בהחלט עוזרת. ולהרגיש שאתה אומר מילה מילה, זה מאוד עוזר לכוונה אם אתה מסוגל לזה. והצעה השלישי, שדבר אדם בתפילה או בקשה לשון תחנונים. כי אני עומד בפתח, כמו שאמרת בברכות, שתפילה צריכות בתחנונים, זה בלי נדר. נראה עוד. אז בלעד הפעם הבאה נסכם בקצרה מה שראינו על נושא של כוונה, ויכול להיות שנלמד באמת הנושא הזה של כוח הדמיון שצריך להיות בתפילה. שמעת עליהם נפש החיים שהוא מדבר הרבה, שאדם צריך לצייר שהוא יצא בית המקדש, שהוא צריך לצייר שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ולצייר דברים מול העיניים, ואז אולי נראה בזה קצת, נראה כבר מה הנושא. טוב.